לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
כאן רשת בית, הדוקטור גילי תמיר. כאן רשת בית.
זה מגיע לכם, על כל הזכויות שלכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
שבע וחמש דקות, זה מגיע לכם. כאן רשת בית תוכנית מימוש הזכויות, רק נגיד שממש לפני כדקה, הייתו אזעקות בחניתה, אזעקות צבע אדום, בצפון בחניתה. אנחנו בתוכנית מיוחדת. על הזכויות במשרד הביטחון ואגף השיקום, על איך מגישים. המטרה בשעה הקרובה להנגיש זכויות. אלפי אנשים הצטרפו למעגל האנשים שמוכרים כנפגעים וכנחים. אבל יש הרבה מאוד אנשים אחרים שעוד לא פנו, שלא יודעים איך לפנות. שיכול להיות שכל מה שהם צריכים עכשיו זה את אותה אוזן קשבת, את אותה אוזן טיפולית שתעזור להתמודד עם המרות, עם החוויות הקשות. חצי שנה אחרי המלחמה, וזה עדיין מאוד מאוד טרי, ועבור הרבה מאוד משפחות, עדיין אנחנו בשבעה באוקטובר, נדבר על כל המידע הזה. דרכי הנגשה, איך פונים, איך מקבלים סיוע, שהכל יהיה לפחות בהיבט הזה הרבה יותר פשוט במציאות כל כך מורכבת. אז בשעה הקרובה נהיה כאן עם כל הזכויות, עם אגף השיקום במשרד הביטחון, עם הנציגים שהגיעו לכאן לתוכנית, שתכף נציג אותם, עם כל מה שמגיע. זיסל בלק וחגית אל חייני בהפקה, ליטל עטיאס על הביצוע הטכני. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ושאלות 054-838-0101, הודעות וואטסאפ ושאלות כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות 054-838-0101, בעילום שם כמובן ובלי פרטים מזהים. כבכל ערב אני אמשיך להתפלל. היום אמרתי, חגגתי יום הולדת 45, ואמרתי שאם ברכת יום הולדת אומרים שהיא מתגשמת, אז מה שאני ביקשתי שכולם שבו בנים ובנות לגבולם, בשלום, כולם הביתה, וזאת לפחות התפילה הקטנה שלי גם הערב, ונמשיך, באמת נמשיך לייחל לזה שכולם ישובו הביתה, אפשר יהיה להתחיל לדבר על הליך השיקום. כאן באולפן גילי תמיר, ואנחנו מתחילים. אז כאמור, הערב אנחנו עם השאלות והזכויות והמידע וההנגשה של אגף השיקום ומשרד הביטחון. שלום לנועה רופא, ראש היחידה לשירותים פסיכוסוציאליים. ערב טוב. ואדר קרמר, אמרתי נכון? יופי. ראש היחידה לתגמולים, הטבות ורכב רפואי. שלום. בואו נתחיל רגע קצת בתהליכים. אני יודעת של אגף השיקום ספג לא מעט ביקורת לאורך הרבה שנים, ובשנים האחרונות, בעקבות המקרה של איציק סעידיאן, התחילה רפורמה שאני חייבת לומר שאת התוצאות שלה אנחנו רואים מאוד היום בשטח, ואני אומרת את זה ישר. אני מכירה הרבה מאוד אנשים שלאורך שנים לא הוכרו, לא קיבלו הכרה, ובאמת בשנים האחרונות נראה שמשהו השתנה. נפתח משהו, נפתחה דלת, ובאמת יותר אנשים התחילו לדבר על הנכויות השקופות, פוסט-טראומה. האירועים האלה שאנשים הרבה פעמים לא דיברו עליהם, התחושה שאין לי בכלל בשביל מה לפנות. ומגיע 7 באוקטובר, וכל הסכר נפרץ. אנחנו מדברים על אלפי אנשים, אלפי חיילים פצועים, שהרבה מהם גם משתחררים מצהל ועוברים בעצם לטיפול אגף הביטחון, נפגעי איבה. הכל בסוף מתנקז למשרד הביטחון. אני רוצה שנעשה קצת סדר. בסדר? בשעה הקרובה נתחיל להסביר קצת איך זה עובד, מה קורה מהשלב הראשון, מה קורה לאותם אנשים שהשבעה באוקטובר הציף חוויות קשות משירות קודם, מצוק איתן, איך פונים, וגם קצת לדבר כמה זמן זה לוקח, להסביר לאנשים קצת את התהליך ומה הסיוע שהם יכולים לקבל לרבות המשפחות שלהם. בסדר? אולי נתחיל מזה ונגיד שאנחנו מזמינים את המאזינים שלנו לשאול אותנו שאלות, צריך גם נעשה תוכניות המשך, 05, אנחנו עונים על זה כל ערב, אבל אם צריך גם נעשה תוכנית המשך, 054-838-0101. אז נתחיל, אולי נתחיל, רגע, איתך קצת נועה, את רוצה להסביר כן. קצת על התהליך?
כן, אז בעצם כמו שאמרת בשנתיים האחרונות, אגף השיקום עושה הרבה מאוד מהלכים והרבה מאוד פעולות כדי לממש את החזון שלו ואת הייעוד שלו. זה בעצם שיקום של כל הפצועים שנפצעו במלחמות ישראל. ובעצם השביעי לאוקטובר העמיד אותנו באיזושהי סיטואציה שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים להיות, לשנות דיסקט. ובעצם פחות להיות תגובתיים לפניות של, של אזרחי מדינת ישראל שנפצעו במלחמות ישראל או במבצעים או במהלך שירותם הצבאי, ולהתחיל להגיע אל האנשים. ואני חושבת שהשינוי הזה אמנם הוא לכאורה נקודתי וקונקרטי, תגידי מה ההבדל, אבל בינינו זה הסימבול של הכל. אנחנו לא מחכים שיבואו אלינו. אנחנו פונים אל הפצועים, אנחנו מגיעים אל הפצועים, ובעצם מהשמיני לאוקטובר, פרסנו בכל בתי החולים חבורה מאוד מאוד משובחת של קצינות מילואים שהן ביחידת המילואים שלנו של אגף השיקום, שכבר הן תוך 24 שעות מרגע הפציעה מגיעות אל הפצוע. היום, נכון להם, יש לנו 281 פצועים פרוסים בבתי החולים, בכל בתי החולים יש לנו מקשרות. בעצם התפקיד שלהם הם קודם כל להגיש בשביל הפצוע את הבקשה למשרד הביטחון, שכבר תוך 24 שעות הוא יוכל להתחיל לקבל את המענים. כי המטרה שלנו בסוף היא שיקום, ושיקום מורכב מהרבה חלקים, בין אם זה השיקום הנפשי, הרפואי, וכלל האמצעים הכלכליים, בשביל הביטחון הבסיסי של אותה משפחה שנפצעה.
ובעצם אלה אותם אנשים, בעצם מה שאתם מדברים, אני זוכר שביטוח לאומי עשה את זה לאורך שנים, בכל הנושא של איבה, עובדי השיקום שלו אחרי כל אירוע איבה, היו מגיעים לבתי החולים, ובעצם עושים מיצוי זכויות אקטיבי, מה שנקרא, שזה מה שבעצם
נכון.
התחלתם לעשות, שזה כבר להגיע לבתי החולים, ולא לחכות שיגיעו התביעות, וזה חשוב, כי אנחנו, אני זוכרת שמבקר המדינה, מתניה אנגלמן, כשבנו נפצע, הוא גילה פתאום שעורכי דין מגיעים לבתי החולים, הוא גם כתב על זה מכתב וביקש להגביל את שכר הטרחה, הוא פתאום גילה שעורכי הדין מגיעים לבתי החולים, ובעצם ממלאים את הריק שהרבה פעמים קיים.
נכון, אבל אין בזה צורך, וצריך להבין שהיום אגף השיקום אין צורך לקחת עורכי דין. אנחנו מנסים מאוד להנגיש את עצמנו לכלל הפצועים ולכלל המשרתים בהרבה מאוד אמצעים. אחד מהאמצעים זה ארגון בידיים טובות. ארגון בידיים הטובות זה ארגון שעובד בהתנדבות עם משרד, עם אגף השיקום. זה ארגון של עורכי דין שמסייעים לפצועים להגיש את הבקשה. הדרך השנייה היא בעצם דרך המקשרות. המקשרת פונה אל הפצוע, מקבלת את אישורו בעצם להגיש את הבקשה, והיא כבר אחראית על כלל, לאסוף את כלל המסמכים ואת כלל האמצעים, כדי להביא את הבקשה לאגף השיקום, כדי שהוא יוכל לקבל את האמצעים. תשאלי אותי, רגע, אבל לא כולם מתאשפזים, אז מה קורה?
זהו, כי למשל, אני זוכרת שפגשתי אחרי 7 באוקטובר הרבה מאוד חברי כיתות כוננות,
נכון.
שלא פונו לבתי חולים. אני גם הגשתי הרבה מאוד מהם לאגף השיקום, ובאמת פה אגב פתחו לנו, אני חייבת לומר תודה, כי פתחו לנו דלת מדהימה, דלת אחורית, להגיש עשרות חברי כיתות כוננות בתפסים שמיועדים לקטיני נכון. הנפגעים שלכם, ובאמת לקצר את כל התהליך, ואפילו הכירו במכתבים שכתבנו לביטוח לאומי לצורך אגף השיקום. אבל באמת הרבה מהם לא הגיעו לבתי החולים. אנחנו מדברים על אנשים שנלחמו והגענו על קיבוצים ב-0-4 או בסדרות או באופקים, והתפנו למרכזי המפונים, ושם היה אתגר מאוד משמעותי, כי משרד הביטחון בעצם לא ידע בכלל מי הם.
נכון.
והרבה מהקיבוצים לא יכלו אפילו להעביר רשימות, כי
נכון.
היה כאוס.
אז פה אנחנו מדברים על שני סוגים של אוכלוסיות, אם אני אהיה רגע בחלוקה גסה. אוכלוסייה הראשונה זה מי שנפצע, בין אם זה בגוף או בין אם זה בנפש, והיה באיזושהי נקודה טיפולית כלשהי, בין אם זה בצבא שהשיתוף פעולה שלנו איתו הוא מלא, יש לצבא הרבה מאוד מרפאות בשטח, שבעצם הם מעבירים לנו את השמות, בהסכמה כמובן, ואנחנו מגישים, בין אם זה בתי החולים, המרפאות וכן הלאה. אבל יש גם אוכלוסייה, כמו שאת אומרת, נגיד כיתות הכוננות. אז אנחנו יוצרנו קשר עם הצבא, קיבלנו את הרשימות, נפגשנו עם למעלה מ-500 חברים של כיתות הכוננות, שלחנו אס-אמסים לכולם, ביקשנו הרבש"צים להנגיש אותנו. היום הם לא צריכים אפילו מסמך רפואי. מספיק שהוא אמר, הייתי בכיתת הכוננות ונלחמתי, הוא יקבל מאיתנו את כלל המענים, בין אם זה הטיפול הנפשי, לא ולבני המשפחה שלו, בין אם זה את הטיפול הרפואי, אם חלילה הוא נפצע גם בצורה פיזית.
היו לי הרבה מאוד אנשים שפגשתי שם עשרות חברי כיתות כוננות מהעוטף, היו צלצולים, צפצופים באוזניים שנשארו בעקבות הירי ללא התמים.
וחלקם גם אמרו לנו, תקשיבי, זה לא מתאים לי עכשיו. אני עוד בלחימה, כי בואו, לא נשכח שמדינת ישראל עדיין במלחמה.
גם רובם עוד היו במילואים, הם בעצם גויסו למילואים דה פקטו מ-7 באוקטובר, גם כל מי שבעצם הצטרף לכיתות הכוננות, פינה פצועים וכו', ורובם היו במילואים, לכאורה, גם בתוך מרכזי הפינוי, עד לא מזמן.
נכון, ועדיין הם קיבלו טלפון ייעודי, ממש מספר טלפון שבו עונה מקשרת, שיודעת שאם זה כיתת כוננות...
לא, זיסל גם מבקשת להגיד שכל המשפחות פצועים שאנחנו דיברנו איתם, וחשוב לומר את זה, תיארו שקיבלו איש קשר אישי ישיר ממשרד הביטחון.
נכון, שזה עוד שינוי שעשינו, והוא חשוב בעיניי.
אדר, אני רוצה לשאול, למשל, אני יודעת שבעצם יש מעטפת כספית מאוד מאוד משמעותית. כלומר, אם אנחנו מדברים רגע על ההכרה, אבל היו למשל סוגיות של מענקים... כספיים, של מעטפת כלכלית שיכולה להיות, אנחנו עבדנו הרבה מאוד מול הצבא, כאן כתוכנית, ניהלנו מאבק של 4 חודשים על לשנות את הנוהל של משפחות מאושפזים בצהל, כדי שהוא יהיה זהה לנוהל משפחות מאושפזים במשרד הביטחון, והמשפחות יוכלו לקבל גמלה מחליפת שכר, נלחמנו על זה 4 חודשים, כשהנוהל הזה כבר קיים במשרד הביטחון ומיושם, וצריך לומר שהוא מיושם. אז בואי נדבר רגע על המעטפת הכלכלית והכספית, כי כשהילד שלי נפצע במילואים, העולם עוצר. נכון. אני לא זז מהמיטה שלו, ולא מעניין אותי לא עבודה, ולא משכנתה, ולא ארנונה, ולא כלום. אני שם, עד שהוא יחלים. נכון. ואז אתם נכנסים בעצם, בואי נדבר קצת על המעטפת הכספית.
אוקיי, אז אני חשוב לי להגיד, שמה שלמדנו, שבעצם כדי שבן אדם יוכל להתעסק בשיקום שלו, מבחינה טיפולית, רפואית, צריך גם לתת לו את המעטפת הכלכלית. זאת אומרת,
לא.
כדי שבדיוק לא יהיה עסוק וטרוד בהוצאות הכלכליות והכספיות שיש לו עדיין בשוטף, והוא פצוע. בין אם זה הבן שלך, בין אם זה אתה, כאב משפחה. זאת אומרת, או האישה שלך בעצם שתומכת בך בזמן שאתה פצוע, או הבן זוג שתומך בך. אז היה לנו חשוב קודם כל לתת להם את המענה המיידי הראשוני. בנינו חבילות סיוע, בשונה מכל ההתנהלות הרגילה שהייתה לנו עד היום, שחבילות סיוע ומעטפת כספית שהיא ללא ועדה רפואית, חשוב לי להגיד.
כלומר, אם עכשיו, תסבירי לי רגע איך זה עובד בפרקטיקה, חשוב לי להבין. בא בן אדם ואומר, נגיד, חבר כיתות כוננות שלא פונה או...
אני אתחיל וסווג את זה קודם כל לשני אוכלוסיות. אוכלוסייה שפצועה והושפזה.
כלומר, בינוני ומעלה, בדרך כלל,
גם
נכון?
גם קלה. קלה, בינוני, בינוני וקשה בעצם, מסווג לפי חומרת הפציעה שלך. נכון. הגעת לבית חולים, אתה נמצא שם מעל 24 שעות, אתה זכאי ראשית למענק חד פעמי בסך 1,800 שקלים, מיידית, לא קשור לחומרת הפציעה שלך. לאחר מכן יש לך, אתה זכאי בהתאם לחומרת הפציעה להוצאות הוצאות אשפוז שונות. זה הוצאות שונות לכל דבר שאתה צריך, זה מסווג לפי חומרת הפציעה. אתה זכאי גם להחזר הוצאות כלכלה ונסיעות לבין המשפחה שבה מלווה אותך, נדרש לאכול בחוץ, נדרש לנסוע לבית החולים.
לינה, או נכון, יש הוצאות לינה.
גם לינה אתה זכאי.
מלונית וכאלה.
מלונית, במידה ואתה במרחק רחוק ונדרש לשעות ליד בית החולים. אתה זכאי אותו פצוע, הוא זכאי גם למקדמות על חשבון תגמולים. זאת אומרת, עד שהוא עובר את הוועדה הרפואית, אנחנו נותנים לו סוג של תגמול.
מה, תתר? תגמול?
לא,
אנחנו לא מדברים על התתר, בנוסף לתתר.
לא מדובר על התתר, מדובר על סוג של תגמול שוטף. אילולי עברת ועדה רפואית בעצם, אתה זכאי לתגמול, בהתאם לאחוזי הנכות שלך.
כלומר, אם אתה מאושפז מן הסתם, זה 100% נכות, אני מניחה, נכון?
כן, אבל עדיין זה מסווג, בגלל שלא עברת ועדה רפואית, אז זה מסווג לפי חומרת הפציעה.
ואחר כך אפשר בעצם לתקן את זה, כשהוא מגיע לוועדה ולקבל הפרשים, כלומר, הוא מקבל מקדמות כנגד ההנחה, שאחר כך יקבעו לו אחוזים בגין המצב. שלו.
נכון.
אוקיי.
בנוסף לזה, בן המשפחה שמלווה את אותו הפצוע, זכאי להחזר בגין אובדן השכר, כמו שאת אומרת.
כן, פה לקחנו את הנועל שלכם. אגב, כשבזמנו ניסינו לכתוב טיוטה לחוק החטופים, לקחנו את הנועל, אמרתי לבעלי, תעזור לי רגע למצוא משהו שהוא דומה, לקחנו את הנועל משפחות מאושפזים ועליו התלבשנו. כי אמרנו שכשמישהו נחטף, אז קורה אותו דבר. בן המשפחה עוצר הכל, יושב ליד מטה במקרה הזה, מנסה. וממש הנועל הזה, אגב, אני זוכרת שכשקראתי אותו, היה רשום, אנחנו כל הזמן מדברים פה בתוכנית על גמלה מחליפת שכר, ובאמת היו הרבה מאוד פניות שהגיעו בעקבות הדבר הזה, וזה חשוב. אני גם זוכרת שראיתי מישהי שעשתה גיוס המונים, כי אחי הנפצע, והיא עשתה גיוס המונים להורים שלה, ואמרתי לה, רגע, אבל למה? אז היא אמרה, קודם כל שיהיה להם גם את זה. אמרתי לה, אבל אתם מזכאים גם לזה ולזה ולזה. ואז היא אחר כך סיפרה שבאמת כל כך הרבה אנשים הנגישו מידע וכולי. אבל אני יודעת שלפעמים יש מצבים חריגים שבהם אפשר אפילו לאשר שני בני משפחה, נכון? כלומר,
אז פה זה לא
חריג. הנה, עכשיו ראיתי אתכם קפצות, אבל אני יודעת, ראיתי בנוהל זה מופיע, קראתי לעומק.
אז רק פה אני רוצה לחדד.
8404.
דווקא אנחנו לכולה, לא לחומרה.
כן, כן, נו, אז אמרתי.
אני רוצה פה לחדד דווקא, כי במקרה של אובדן שכר לבן משפחה, עשינו שני שיפורים. זאת אומרת, קודם כל נתנו את בחודש הראשון ללא מסמכים, ללא פרוצדורות, נתנו את שכר המינימום. Mm-hmm. קודם כל שיהיה לך איזשהו משהו. Mm-hmm. אחר כך, ברגע שהם מביאים את תלושי השכר שלהם, בעצם אנחנו עושים להם
השלמה. או דיווחים אפילו לעצמאים מהרואי חשבון גם.
נכון, או מביטוח לאומי, אנחנו mm-hmm. פונים באופן יזום לביטוח הלאומי, לקבל את ההכנסות. כן. ואז משלימים להם, אבל קודם כל נותנים להם את השכר מינימום, mm-hmm. כדי שהם לא יתקעו, שיהיה להם באותו רגע את המענה. Mm-hmm. בלי שום קשר, למדנו שבעצם שני בני משפחה, זה, איך אני אומרת, בסיסי. זה הכרחי ובסיסי.
כי אחד נמצא בלילה, אחד נכון, נמצא נכון, ביום. נכון. הם בפועל, הם שניהם, אני ראיתי בכל המקרים שאני ליוויתי, אני, מה לעשות, אני גם עובד סוציאלית, לא רק עיתונאית, אז אנחנו רואים את זה כל הזמן, הם אומרים, הכל נעצר. בדרך כלל, הרבה פעמים המעסיקים היו אמפתיים ונתנו לשניהם ימי מחלה. אגב, אגם שאין לזה בעצם שום מקור נורמטיבי. אבל אנחנו יודעים שמעסיקים בשלב הזה, הרבה מהם באמת היו אנשים מאוד מאוד טובים ונתנו להם אותו. ומה שקרה זה שאתם החזרתם את ימי המחלה למעסיקים, נכון?
נכון, נכון. או שאנחנו מעבירים את השכר בעצם mm-hmm. לאותו בן משפחה, mm-hmm. או שאנחנו מעבירים את השכר בעצם למעסיק
עכשיו
עצמו.
עכשיו יש יתרון כשזה חוזר למעסיק, אני רוצה להגיד לך שאני חברה בפורום נכון. וואטסאפ של משפחות פצועים, והייתה שאלה שעלתה אתמול, האם עדיף לקבל את גמלת האובדן הכנסה, האם לקבל את זה ישירות אליי, או לקבל את זה למעסיק. ואחת הנשים נתנה שם תשובה מעולה בעיניי ונורא נכונה, היא אמרה, עדיף למעסיק, כי אז הוא גם ממשיך לשלם את הסוציאליות, ואת כל ההפרשות, וקרן השתלמות, וכל מה שמסתביב. ולכן, הרבה מאוד אנשים שפנו אלינו ושאלו, אמרו, אני מקבל גם ככה ימי מחלה, אז מה הם יחזירו לי? אתם, עדיף שיחזירו למעסיק. אז בבית הזה, אני גם רוצה להזמין את מאזיננו, ואני יודעת שהיו לא מעט אנשים שהיו הורים של פצועים, משפחות של פצועים שישבו וסעדו אותם, לא, אגב, חלק גדול מהם לא ביקשו, כי הם קיבלו ימי מחלה מהמעסיק, אז הם אמרו, אם כבר קיבלתי מהמעסיק, מה אני צריך לפנות? גם במקרים האלה, צריך לומר שגם במקרים שהפנינו אליכם קיבלו חזרה, אם לא טבעתם ולא פניתם למשרד הביטחון, וסעדתם וישבתם ליד קרוב המשפחה שלכם, ואתם אלה שטיפלתם בו, גם אם קיבלתם ימי מחלה מהמעסיק, שווה לפנות למשרד הביטחון, אפשר גם לפנות אלינו אחרי השידור, ואנחנו נחבר אתכם, כדי שבעצם יחזירו לכם את מכסת ימי המחלה שניצלתם, ושהיא תעמוד לרשותכם לכל צרה שלא תבוא, ונקווה שלא תבוא נעצרות. אז זו הזדמנות להזכיר את זה. וכן נתתם אפשרות בעצם במקרים חריגים להגיש לשניים.
לא במקרים חריגים. ניתן להגיש לשניים. מקרים חריגים זה שניים.
את פותחת דלת מסוכנת מאוד בפני עובדת סוציאלית.
תראי, אני חייבת להתחבר רגע לחלקים הסוציאליים שלי.
מאוד מסוכנת.
אני בראש ובראשונה עובדת סוציאלית. בסוף המטרה של אגף השיקום היא לאפשר לפצועים ולבני המשפחה שלהם, שגם ככה חרב עליהם עולמים, את הפלטפורמה הטובה ביותר להתעסק בשיקום, בטיפול ובהחלמה. וכשבן אדם לחוץ ממה יקרה עם המשכנתא בראשון לחודש, הוא לא יכול להתפנות, לא לריפוי הפיזי שלו, ואחת על כמה וכמה לא על ריפוי הנפשי שלו, וכשאנחנו מבינים את זה באגף השיקום, אגב שנים, אבל כן, המלחמה הזאת אפשרה לנו לעשות מהלכים שבעיניי הם פורצי דרך. אגב, אני אגיד שגם בת זוג שאינה נשואה, אבל היא בת זוגו של הפצוע, ואנחנו רואים את זה הרבה, בסוף האוכלוסייה פה היא צעירה.
נכון.
לא כולם נשואים, אנחנו גם נותנים לה את הפלטפורמות האלה. למה? בגלל שאנחנו רוצים לפנות את בני המשפחה ואת הפצוע להחלמה. ולכן שניים זה לא החריג. שניים זה הגיוני שבן אדם שוכב בבית החולים, אז גם אמא שלו וגם הבת זוג שלו ירצו להיות על ידו. ואנחנו לא נפתח ביניהם מלחמה ותחרות, אנחנו נאפשר להם את זה כדי שהוא יחלים.
אחלה. אנחנו נטפל, נעביר פניות רלוונטיות ונבדוק. צפו פגיעה מה שנקרא. זה מופיע בנועל אגב, ומי ששואל את עצמו איפה מופיע המידע הזה על השניים, באתר זה אמנם לא מופיע, אבל בנועל 8404 בטיפול במשפחות פצועים, שאתם תראו אותו, אתם תוכלו לראות, אגב לדעתי גם בכל זכות יש משהו על זה, שבמקרים מסוימים אפשר גם שני...
וגם בחוברת שהנגשנו לפצועים...
אני לא ראיתי אותה.
אני אשתכף שלחת לך אותה בוואטסאפ, כי זאת חוברת שאלף עבדו עליה הרבה מאוד, ובית היא פונה לכל האוכלוסיות, בין אם זה חיילים בסדיר, אנשי קבע, אנשי מילואים.
שווה גם להעלות אותה לאתר. אני רגע אומרת את זה בעדינות, אני חושבת שאחד החלקים שעדיין נשמעו, אני ישבתי בשדולה של המשפחות פצועים, ובאמת אני מאוד מאמינה ברשתות חברתיות ובמידע אינטרנטי, אבל, אבל אחת האמירות שהם עדיין אמרו היו שהרבה פעמים קשה מאוד למצוא את המידע, הרבה פעמים לא ידעו ממש לאן לפנות, ובוואקום הזה כשנוצר הרבה פעמים נכנסות חברות, וזה לא טוב. טוב, אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות קצרה, ומיד נחזור, רק נזמין אתכם לפני זה. שלח לנו הודעות וואטסאפ ושאלות ל-054-838-0101. אנחנו בתוכנית מיוחדת, זכויות במשרד הביטחון, אבל נזכיר שאנחנו עוסקים בזה כל ערב, לאורך כל השנים, גם לפני 7 באוקטובר, ונמשיך גם אחר. מיד חוזרים. חזרנו אליכם, זה מגיע לכם, תוכנית מימוש זכויות, והערב בתוכנית מיוחדת על זכויות באגף השיקום במשרד הביטחון. אני כן אגיד שגם במהלך הפרסומות ניהלנו פה שיחות, גם מקרים שהגיעו אליי, אנחנו נעביר את כל הפניות ונייצר, אנחנו מעבירים ממש טבלאות שלמות עם שמות ועושים מיצוי זכויות אקטיבי. אז ככל שאתם רוצים לפנות, וגם היה לנו גל פניות מאוד גדול אחרי התוכנית הקודמת שעסקה בחיילים, הודעות וואטסאפ, אנחנו ניצור איתכם קשר, ניקח את הפרטים, נעביר את הכל, לא צריך לעלות בהכרח לשידור. 054-838-0101 בהודעות וואטסאפ. אנחנו נפנה רגע לאחד מאזין שפנה לשאלה. שלום, ערב טוב.
הלו.
איך אפשר לעזור?
ערב טוב.
אהלן.
זנתי קצת לשידור לפני שעליתי. האמת, אני קצת חסר מילים על כל מה שהם אומרים שהם עוזרים ועוזרים, והמציאות ומה שהם מדברים זה שמיים וארץ.
ספר.
על מה הם מדברים? על איזה עזרה?
ספר קצת.
התגייסתי ב-2002. הייתי לוחם בגדוד 890. פציעה ראשונה שלי הייתה במהלך אימון, התגלגלתי במורד הר משהו כמו 10 מטר עם תדל מלא עליי. שברתי אף, אפו לי שיניים, נקראו לי השפתיים, חבלה בגב. תוך כדי שלחתי בוואטסאפ אפילו את הדוח פציעה שיראו את זה. שתראו את זה אתם אפילו.
כן.
נרשם דוח פציעה, במקום לפנות אותי, זרקו אותי בתוך הבסיס כמו כלב, בלי טיפול רפואי או השגחה. הייתי, כולם היו בשטח באימון ואני זרוק בבסיס. הלכתי לישון בבית כנסת. אחרי כמה ימים ראו שאני דורך, פינו אותי לבית חולים, הושפזתי בחרפ, ואז עם התוצאות של הפגיעה בעמוד שדרה, בלטים בגב בזמנו.
האוזן שלי ישר חושבת על זה שיש חבלה רשומה. אני חייבת לומר שזה, אתה יודע, אני ישר עובד סוציאלית שלי במוד איתור חבלה רשומה, אוקיי.
כן, 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 אבל זה לא עזר לי, זה לא, עד היום חסר מילים על איזה דברים מדברים שם, הכל דיבורים. קצת קשה לי, תשמי, אני תודה כל לב, ומספר דברים פה,
אני לא רוצה שתספר פרטים אישיים, תקשיב. קודם כל אני יכולה להתחיל בסוף, אני יכולה להבטיח לך שבסוף התוכנית הזאת, ואנחנו מלווים, אתה יודע, גם שבועות פה זיסל וחגית ואין, נודניקיות רציניות בעניין הזה, וכאילו אני כל יום מגיעה לפה, ואני רואה איך פניות נפטרות אחת אחרי השנייה. לכן אני יכולה להבטיח לך שני דברים. אני לא יודעת מה, ואני לא יודעת זה, אני כן יכולה להבטיח לך שהפנייה תטופל, בסדר? כלומר, אני כן יכולה להבטיח לך שאנחנו נוודא שזה מטופל, שיוצרים קשר ושתהיה ועדה. ואם יושבים פה נציגים מאגף השיקום, אז הם גם יודעים שבמקרים שאני ליוויתי בתוכנית, כולל מישהו שהורידו לו מ-100 פלוס ל-97, גם היינו רלוונטיים בעירור. העירור בוטל והאחוזים הוחזרו. זאת אומרת, אנחנו כאלה נודניקים, בסדר? אבל אנחנו נודניקים במקומות שאנחנו חושבים שזה מוצדק. ולכן אני אומרת, אנחנו נלווה ונסייע, ואני מתחילה בכוונה בסוף, כי אני רוצה להגיד לך, תקשיב, זה לא עכשיו, אני לא רוצה שתעלה לשידור ותשפוך את הלב ותספר פרטים שאחר כך תתחרט עליהם. אני בעיקר חושבת שיש לזה ערך לשאול את השאלה, ואני גם מבטיחה לך שבסוף השיחה אני אדאג שאנחנו נטפל ונלווה ונוודא שזה מטופל עד הסוף. ואתה תעדכן אותנו בכל צעד ושעה.
בשביל זה עליתי עם כל הקושי שבזה. אבל אין לי, אני כבר באמת נואש. אין לי, אתה יודעת, אני מסתכל למעלה ואני אומר, איך זה יכול להיות?
אתה הגשת בעצם תביעה להכרה על כל מה שהיה בזמנו בצבא?
כן, משהו כמו שנה, שנתיים, שלוש אחרי שהשתחררתי, הגשתי את התביעה הראשונה בעזרת חברה של חבר טוב, שעבדה בתחום, והיא מאוד עזרה לי, ופשוט אף אחד לא ענה לי. לא התייחסו בכלל. לא חזרו אליי אפילו לא במייל, לא במכתב, תשלים, כלום. ואני גם ככה התביישתי בכל המצב, והכחשתי, וניסיתי להתמודד, וילד, הייתי ילד, שמי. בסוף, אתה יודע, ככל שמתבגרים, הפציעות מחמירות. סתם דוגמה, הבלטים שהיה לי בגב הפכו לפריצות, הפריצות הפכו לבק הדיסק, הבק הדיסק הפך לפגיעה עצבית, הפגיעה עצבית הפכה לזה שיש לי בעיית שליטה בסוגרים, הפוסט-טראומה התחיל לדפוק כמו שצריך, בהתאם לאירועים שעברתי, כי עברתי גם הזנחה, וכל פעם שביקשתי טיפול רפואי או מכניסים אותי לכלא.
לא, אתה יודע, אנחנו מכירים את הסיפורים האלה היטב מצהל, לצערי, זה לא חדש, אתה יודע.
העניין הוא שיש לי תיעוד, יש ניירת, יש הוכחות, יש עדים, והם עדיין אומרים לי לא. ואני אומר, איך הלכתי, נלחמתי בשביל המדינה? כמה פעמיים נפצעתי אחרי זה בפעילות מבצעית.
ובשום שלב אתה לא מוכר בעצם כל האירועים האלה?
מה מוכר? על הפוסט-טראומה הם טענו שההורים שלך התברשו שהיית בן 4.
זה באמת מצלק לכל החיים, אבל לא מספיק בשביל לא להוריד לך פרופיל מ-97 כדי שתהיה ב-890.
לא, אז בי, 890 לא בדרג הראשון. אני בזמנו גם קודמתי לסיירת.
אז כנראה שהגירושים של ההורים לא היו כאלה טראומטיים. אני קצת צינית, אני מתנצלת, אבל אל תתרגל, אני מבינה שזה, זה מתסכל בי, כבר זה מרתיח.
כי אני אומר לך, שלחתי, אמרתי, למה אתם רוכלים להגיד דבר כזה? נכון, רשום שנה, שנתיים, שהיה לי קצת קושי בגירושים של ההורים, אבל החבר רשום לכם תמיד מצטיין, עד הסיום. על מה אתם מדברים? איזה מין דבר זה? איך אפשר להגיד דבר כזה? הקרבתי את החיים שלי, הלכתי, נלחמתי, בשביל להציל חיים של אחרים, נפצעתי ונפצעתי קשה. איך? איך?
אני חושבת ש... תשמע, אני, אתה יודע, אני לא מקנה עכשיו בנציגות משרד הביטחון שישבות פה, בסדר? אמרת לך את זה ישר. אני לא מקנה בהם. ומצד שני, אני כן חושבת שמשהו השתנה משבעה באוקטובר, וברור לי שבהיקפים כאלה הוא חייב להשתנות. ואני רוצה להבטיח לך שלפחות אנחנו נוודא, ואני גם רואה את התגובות, גם של... הדר, וגם של נועה, בדיוק על הדבר הזה. וזה לא קל לשמוע את זה, וזה כואב, ואני רואה את התגובות, וברור לי שזה כואב, ואתה יודע, תמיד אנשים רוצים להגיד, אולי זה אחרת, היום זה אחרת. אבל בעיקר אני חושבת שהאמירה שנשמעה פה ברקע הייתה, תן לנו הזדמנות. תן לנו הזדמנות לעשות חוויה אחרת. ואני מבטיחה לך, בסדר? הנה, גם זיסל מעניינת וגם חגית. אנחנו מבטיחות לך שאנחנו גם מלוות, עד הסוף, בסדר? חברות מימוש זכויות ולא משרדי עורכי דין. אני חושבת שזה, אתה יודע, בארצות הברית אומרים לו, וטרן, thank you for your service. וכאילו, אני חושבת שזה נוהג נורא יפה להודות למישהו על השירות, אבל אצלנו זה, בישראל כולנו הם חלק מהשירות הזה. אז קודם כל, אני צריך בעיקר לחבק אותך ולהגיד לך שאני... זה כואב נורא לשמוע את זה, אתה יודע, אתה לא לבד. אני יודעת שמי שמאזין לנו עכשיו יש לא מעט אנשים, כולל חברים קרובים שלי, שהחוויה שלהם כנראה ייקח עוד הרבה זמן עד שנצליח לשכנע אותם להגיש. אבל לפחות אני רוצה שלך תהיה חוויה אחרת, ואני מבטיחה שאנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי שזה מה שיקרה. בסדר? אנחנו נוודא שהחוויה תהיה אחרת, ושתרגיש לפחות שיש מקום ש... בסדר? אבל יש לי תחושה שהדלת תהיה פה הרבה יותר פתוחה.
אני מקווה, אני באמת, זה קצת...
אין, אנחנו, תשמע, אני משדרת פה, מהיום שנפתח התאגיד ולפני זה ברשות, אנחנו יודעים להיות נודניקים, ולווינו מקרים גם שנה וחצי ושנתיים, והיו פה מאבקים גם של יותר, אני מאמינה שזה יהיה הרבה יותר קצר.
חשוב לי שתקראי, אבל רק את המכתב ששלחתי בוואטסאפ, כי רציתי שתראי את זה.
אני אקרא הכל.
את המכתב של המפקד ציירת, שהוא שם. עליי, כאלה לוחמים הכי טובים שלו, וזה היחס שאני מקבל, והוא אפילו יצא על הפיקוד ואמר להם, חבר'ה, זה לא תקין, זה בין הלוחמים הכי טובים שלי בצוות, איך אתם עושים דבר כזה? סליחה שאני אומר, דפק את עצמו ואת הקריירה שלו, בגלל שהוא הבין שהם עושים משהו לא בסדר, ואני עד היום חיים וסובל. ובגלל זה אני צריך לעלות אפילו לתוכנית רדיו, להתחיין שמישהו יעזור לי, כי אני כבר לא יודע מה לעשות. אני לא יודע מה לעשות, הם רק משקרים. הם פוגעים בלוחמים, באנשים שנתנו את
המשך משתן. תקשיב, אני מבטיחה לך שאנחנו נלווה. אני לא יכולה לתקן את מה שעושים מפקדים. אני לא יכולה לתקן הרבה דברים. אבל אני כן יכולה להבטיח לך שאנחנו יודעים לעבוד עם גופים ולדאוג שחוויית השירות היא אחרת. ואני גם רואה אחר כך את השינוי גם במקרים שאנחנו לא מעורבים. ואני רואה את זה עכשיו במקרים שאנחנו מפנים, שאנחנו לא, אתה יודע, לא בוחשים ברקע. תן לי לעשות מה שאנחנו יודעים לעשות. אני מבטיחה שאנחנו לא הולכים, בסדר? אנחנו לא נעלמים ומשאירים.
אני באמת צריך את העזרה שלך, אני באמת צריך.
אנחנו על זה. מבטיחה לך, ניצור קשר אחר, נעביר, ואתה גם תעדכן אותנו בכל צעד ושאל מה מתקדם ומה קורה, וגם אם משהו לא קורה, בסדר?
אוקיי, אוקיי.
הרבה כוחות. חיבוק גדול. להתראות.
ביי.
טוב, אנחנו חייבים לצאת לעוד הפסקת פרסומות, ומיד חוזרים. חזרנו אליכם, זה מגיע לכם. בואו נדבר רגע על איך פונים לאגף השיקום. קודם כל, אפשר לפנות לקו התמיכה הנפשית, נכון? נפש אחת, שזה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, כוכבית 8944. עכשיו, אחת הסוגיות שאנחנו נתקלנו בהן, הרבה מאוד פעמים, אנחנו יודעים שמלחמה ואירועים ב-7 באוקטובר מציפים, הרבה פעמים, אירועים קודמים. היו הרבה מאוד חבר'ה שהגיעו עם פוסט-טראומה מצוק איתן, שמעולם לא פנו, מעולם לא דיברו, ועכשיו מתמודדים עם תסמינים מאוד משמעותיים. איך, אני מבינה שיש גוף שנקרא בידיים טובות, דיברנו על זה קצת רגע, אבל שווה להגיד שללא עלות, נכון?
נכון.
כלומר, אפשר לפנות בידיים טובות, ממלאים את התפסים של הפנייה הראשונית, ומשם בעצם מושכים את כל החומר, אתם כבר מושכים את החומר, זה יכול לקחת זמן, נכון? צריך לומר.
זה יכול לקחת זמן עד שמגיעים לשלב
הוועדה. יש לי ניסיון שלפעמים, כן. לפעמים להשיג את התיק מצהל יכול להיות גם 6 חודשים.
נכון, אבל אין צורך בתיק מצהל כדי לקבל את הטיפול. אני אחזור ואגיד את זה. את הטיפול הוא לא צריך להביא שום מסמך רלוונטי לפציעה שלו כרגע. ברגע שהוא הגיש את הבקשה להכרה, הוא מקבל את הטיפול בגיל הפציעה שלו, בין אם זה בנפש ובין אם זה בגוף. כולל טיפול פסיכיאטרי, כולל טיפול נפשי, כולל טיפול רפואי. מיד ברגע הבקשה.
תנו לי עוד 2-3 משפטים ככה חשובים. מה, אני עכשיו רוצה לדעת מה מגיע לי, איך צריך לעשות, מה עטפת, אני עוד בשלב כזה שפתאום הכל בוער. איך פונים? יש לנו ממש לצערי 20 שניות, יש פה...
אז אפשר תמיד להיכנס לאתר של אגף השיקום, יש שם גם דרגי פנייה וגם חוברת זכויות מאוד מאוד מקיפה, בין אם אתה נמצא בבתי חולים, אפשר דרך המקשרות, לכל פצוע יש POC, אפשר לפנות למחוזות, ואפשר להשאיר לנו פניות, אנחנו חוזרים לכולם, כשהמטרה שלנו היא לתת את המענה.
אנחנו גם נעלה את הקישור בפייסבוק לפצועי חרבות ברזל, אפשר גם לקבוע פגישה בידיים טובות, כוכבית 3757, כמובן שכל הפניות שתגיעו, תגענה לתוכנית, אנחנו נעביר לאגף השיקום, נוודא שהדברים מטופלים. ואני באמת רוצה להגיד שבשבועות האחרונים, החוויה הייתה מאוד טובה ומשמעותית, ואנחנו מקבלים פידבקים מאוד מאוד טובים ממשפחות. אז אני יודעת שלא הכל אפשר לתקן בלילה, ושיש בטח גם הרבה מאוד חוויות שהן לא פשוטות. אבל אני חושבת שיש פה הזדמנות לעשות משהו אחר, ובאמת אנחנו גם נגיש את המשפחות הכפולים. אני רוצה רגע להודות לכם. באמת להודות, אני יודעת שזה דורש אומץ לפעמים להגיע בסיטואציות כאלה לרדיו. אני רוצה להגיד לך, אדר קרמר, תודה רבה. ראש היחידה לתגמולים, מטבות ורכב רפואי, לא הצלחנו להגיד אפילו חצי. אבל אנחנו, באמת, אני רוצה להגיד תודה שהגעתם לתוכנית, ונועה רופא, ראש היחידה לשירותים פסיכוסוציאליים באגף השיקום. אנחנו מסיימים. תודה רבה לזיסל בלק, חגית אל חייני בהפקה, ליטל אטיאס על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. נתפלל לחזרתם. שכולם הביתה בשלום, ערב טוב ולהתראות.
עוד קשות, ואנחנו נהיה מוכנים לשלם מחיר על מנת להחזיר את החטופים, ולאחר מכן לחזור ללחימה.
בן גביר וסמוטריץ' במסר מאיים לנתניהו, חייבים פעולה ברפיח. אחרי הנסיגה של צהל מחאן יונס, העזתים חוזרים לשכונה.
איבד, וואלה מס, וואלה דאר, וואלה, אוקסום בלה מס, חסבל אללה עליך, נתניהו!
דרמה במשפט נתניהו, הפרקליטות מבטלת את הסכם עד המדינה עם שלמה פילבר. צהל חיסל מפקד בכוח רדואן, המקביל לדרג מחת. בן גביר הודיע, ניצב אב שיפלד הוא המפכ"ל הבא. מיד התגובות, ההשלכות והביקורת. פרויקט מיוחד. המומחים מסבירים מדוע ישראל מסרבת לאפשר חזרת תושבים לצפון הרצועה, והאם שווה להתגמש כדי להגיע לעסקה.
בסוף לא תהיה ברירה. כבר עכשיו אנחנו מצורעים. רוצים להיות עוד יותר מצורעים?
סוף סוף אני אלה במח הנמל. בתפקיד הראשון שלי, לשבת על השפה המבולבל בודד. אתם תהיו בסדר, את תהיו בסדר.
שלמה ברבא, בתפקיד חדש, מגלם את דמותו של הגיבור מניר עוז, שהקריב את חייו כדי להציל את משפחתו.
הרעיון הזה שאתה יכול למות ועל ידי זה להציל את האנשים הכי יקרים לך, ואיזה חסד.
מזג אוויר הפך פח באביב, שרון וקסלר עם התחזית הגשומה וגם ליקוי החמה שמשגע את אמריקה.
I thought it'd be a really fun event to see this.
Yeah. Another fun additional thing is that a little bit later there might be a little bit of a surprise going on that we're pretty excited about.
שלום לכם, ערב טוב. האם לחץ אמריקני כבד על ישראל וחמאס יפרוץ את הדרך לעסקת חטופים בקרוב? הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב יתכנס מחר באופן מיוחד בעניין הזה. מיד כתבנו עם כל הכותרות והפרטים על המגעים ועל האיומים בתוך הממשלה. מיד גם על הדרמה במשפט נתניהו, הפרקליטות מבטלת את הסכם עד המדינה עם שלמה פילבר, מי שהיה עד מרכזי בתיק 4000, פילבר כבר מגיב ואומר, אני מוכן, מיד פרטים חדשים בעניין הזה, וגם סערת מינויו של ניצב אבשלום פלד למפכ"ל הבא, ניצבים במשטרה יוצאים נגד בן גביר וטוענים, הוא מינה את עצמו. אנחנו פותחים במגעים לעסקת חטופים, גילי כהן, כתבתנו המדינית, אנחנו אלייך, כשישראל מוכנה בשלב הזה לוויתורים בסוגיות המפתח, אבל יש עוד מכשולים.
ממש כך, מיכל, ישראל למעשה מסכימה להצעת הפשרה שמניח ראש ה-CIA בפני צוות המשלחת אמש באותה פסגה בקהיר, אבל ישראל דורשת ומקבלת את ההצעה האמריקנית שאומרת כך, אנחנו מוכנים, כך ישראל אומרת לארצות הברית, להתגמשות משמעותית יותר, ומיד נרחיב עד כמה ההתגמשות הזו משמעותית בעניין המעבר של הזאתים לצפון הרצועה, אבל רוצים שסוגיית המפתחות, קרי מספר האסירים הביטחוניים שישוחררו, מספר האסירים הכבדים עם דם על הידיים שישוחררו במסגרת אותה עסקה, וגם זכות הווטו על שחרורם של מחבלים, שכל זה קודם כל ייסגר לפני שנמשיך. ובאלג'זירה לפני מספר דקות מפרטים עד כמה ישראל מוכנה להתגמש לפי הדיווח באלג'זירה, נזכיר, יושב בקטר, בשלב הראשון של העסקה ישראל תהיה מוכנה למעבר של עזתים לא חמושים ללא הגבלה, אבל שעדיין תהיה נוכחות צבאית במרחק מסוים מאותו ציר שדרכו האזרחים אמורים לעבור. רק בהמשך, כך על פי הדיווח באלג'זירה נאמר, ישוחררו אותם אסירים. ושימי לב לדברים, מיכל, שאומר לנו גורם זר שמעורב היטב במגעים, הוא אומר, בהצעה האמריקנית הזו יש את כל המרכיבים שמאפשרים להתקדם לעסקה, אבל באותה נשימה הערב יש ניסיון מצד ישראל לקראת הקבינט מחר, גם מעט להרגיע, להרגיע את הציפיות ואת האופטימיות, אומר לי גורם ישראלי, כך אנחנו בכיוון הנכון, יש עדיין מכשולים בדרך, גם עכשיו מחכים לתשובת חמאס, לתשובתו של יחיא סינואר, עבור אותה הצעת פשרה אמריקנית שבישראל נתנו לה אור ירוק.
תודה רבה, גלי. אז עכשיו אנחנו רוצים לשמוע דברים שאומר ראש הממשלה בעניין הכניסה לרפיח, והוא אומר, יש תאריך, הנה נשמע את הדברים שלו.
קיבלתי היום דיווח מפורט על השיחות בקהיר. אנחנו פועלים כל הזמן להשגת מטרותינו, ובראשם שחרור כל חטופינו, והשגת ניצחון מוחלט על חמאס. הניצחון הזה מחייב כניסה לרפיח וחיסול גדודי הטרור שם. זה יקרה? יש תאריך.
יש תאריך, אומר ראש הממשלה, ורואי שרון פרשננו חו אליך, כשמגיעים לעסקה משפיעים ישירות על הערכות לפעולה ברפיח. מה ההנחיות לקוחות עכשיו בשטח?
כמעט אין כוחות בשטח עכשיו, אבל הכוחות שנערכים לרפיח זה קודם כל, אם אין עסקה, אז יש תאריך, והצפי הזה שזה ייקח כמה שבועות, בגלל שאנחנו צפויים לראות פינוי של אוכלוסייה משם, של למעלה ממיליון עזתים, זה לא משהו שלוקח כמה ימים, זה משהו שלוקח לפי הערכה כמה שבועות, שלושה, ארבעה, אולי אפילו יותר. זה לא מבצע חשאי, הכניסה לרפיח. אנחנו נראה צהל מטיל קרוזים, ואז מארגנים שם מחסות הומניטריים חדשים, ובונים להם בתי חולים, ורק אחר כך, כשיהיה פינוי אוכלוסייה, רק אז יתאפשר הפינוי ברפיח, ככה שאנחנו עוד לפנינו כל הסיפור הזה, וזה כמובן אם אין עסקה. ובעניין הזה של עסקה, אתמול, היום אומר שר הביטחון גלנט, נהיה מוכנים לשלם מחיר על מנת להחזיר את החטופים, ולאחר מכן אנחנו נחזור ללחימה, דברים מפורשים של שר הביטחון, וזה מצטרף לדברים שאמר אתמול הרמטכ"ל, כמעט אותו דבר, במילים מאוד דומות, צה"ל ידע לחזור ולהילחם אחרי עסקה, אלה דברים שאמר הרמטכ"ל, ושני שתי האמירות האלה, גם של שר הביטחון וגם של הרמטכ"ל, בעצם משקפות את אולי קצת אופטימיות שיש עכשיו בהמשך לדיווח של גילי מקודם, ואם אין עסקה, אז אנחנו בהמשך נראה את הכניסה הזאת לרפיח. אם יש עסקה, כמובן שזה דוחה את כל הסיפור, אבל כרגע, בכל מקרה, מחכים לתשובה של חמאס.
ונערכים לשתי האפשרויות. תודה רבה, רועי. ולגבי מוכנות סינואר לעסקה, בחמאס מעריכים שהזמן פועל לטובתם. אליאור לוי, ראש התחום הפלסטיני, חמאס, בעצם אנחנו רואים, משיג את כל המטרות שלו בלי לתת שום תמורה.
נכון, מיכל. תראי, אני אציג לך את תמונת המסע ומתן לפי מקורות פלסטינים בכירים שמדברים איתי הערב. קודם כל, אין לפי אותם מקורות התקדמות במסע ומתן, גם כאשר המצרים מדליפים שיש התקדמות כזאת. דבר שני, חמאס בתחושה לפי אותם מקורות שהוא משיג את המטרות שלו. קודם כל, הוא רואה איך צהל נסוג באופן הדרגתי מרצועת עזה, ודבר שני, ישראל מגבירה את הסיוע המניטרי לתוך הרצועה, ומה חמאס נותן בתמורה? כלום. כלום ושום דבר. חמאס גם רואה התגמשות ישראלית במסע ומתן מבלי שהוא זז בעמדות שלו, וההתגמשות הישראלית הזאת לפי אותם מקורות לא פוגשת את הדרישות שלו. חמאס עדיין נתלה על עצים גבוהים במיוחד. אותם